למדנו שיש בתורה בחינה שנקראת אותיות החקיקה, שהם מרומזים במילים זאת חוקת. אותיות החקיקה הם יותר גבוהים מאותיות הכתיבה, בוודאי שהם יותר גבוהים מהתורה שבעל פה. וכשיהודי מקיים מצוות, אז יש לו כוח למשוך משורש שמקור התורה, דהיינו מהבחינה של אותיות החקיקה, למשוך אותם למטה לאותיות הכתיבה ולתורה שבעל פה. איזה מצווה מיוחדת יש לה את העניין המיוחד הזה שהיא יכולה לפעול את כל העניין הזה של התורה, של אותיות החקיקה? אז דיברנו על מצוות פרה אדומה. שמצוות פרה אדומה היא מצווה מאוד מאוד כללית, והיא כוללת את כל התורה, ולכן נאמר עליה זאת חוקת התורה, ולא נאמר זאת חוקת הפרה. עכשיו אנחנו נסביר מה כל כך כללי במצווה הזו של פרה אדומה. זה מתחיל ככה, בעניין. דיני מבואר במקום אחר, שכללות עניין המצוות הוא. מה התוכן של כל המצוות? יש מטרה פנימית בכל המצוות כולם, שעל ידי זה נמשך לאדם בחינת ומדרגת מה שכתוב בחיות הקודש, והחיות רצו ושוב. כל התוכן של המצוות זה לעורר אצל יהודי שיהיה לו את התנועה של הרצו, את התשוקה להתרומם, להתקלל ואלוקות, ויחד עם זה תהיה לו גם את התנועה של שוב, כמו שהוא יפרט את זה יותר בהמשך. איפה רואים שהעבודה הזו של רצו ושוב זה עבודה כל כך מרכזית? זהו מה שכתוב באברהם. כשהתורה מתארת את העבודה, את השם המיוחדת של אברהם אבינו, אומרים עליו שהעבודה שלו הייתה הלוך ונסוע. מה זה נקרא הלוך ונסוע? הלוך ונסוע מרמז לרצו ושוב. בלשון לתורה זה נקרא הלוך ונסוע. והוא מה שכתוב בספר יצירה. ספר יצירה הוא מתאר את זה לא על אברהם אבינו, או לא על החיות הקודש, אלא בספר יצירה הוא משייך את זה לכל יהודי. עבודת השם פרטית של כל אחד. מה כתוב שם? ואם רץ לבך, שוב לאחד. אם הלב שלך רץ, הלב שלך משתוקק להתרומם ולהתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אז תדע לך שאתה צריך לשוב. לשוב לאחד, לשוב לעבודה המסודרת של רצון הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. עכשיו הוא מדייק את הלשון של ספר יצירה. למה כתוב רץ לבך? למה הלב רץ? אבל כתוב אם רץ ידך, רץ מוכחה, מה זה רץ לבך? מה זה קשור ללב? אז מסביר רץ לבך כי בינה ליבה. כתוב במקום אחר בפתח אליהו שהבינה, ההתבוננות וההבנה קשורה ללב. וכדי שאדם יהיה לו רצו, רץ, זה בא אחרי התבוננות. ומה היהודי מתבונן שזה מעורר לו את הרץ? שעל ידי ההתבוננות בגדולת השם. כשיהודי מתבונן בגדולה של הבורא. במה הוא מתבונן? איך כי ביוד נברא העולם הבא. שכל העולם הבא, במה הוא נברא? מאות יוד אחת, אות קטנה, אות יוד. זה כל השורש לחיות, לעוצמה של עולם הבא. שאפילו עולם הבא, אפילו עולם כזה גדול, שהוא תענוג אין קץ, עולם הבא זה תענוג אין סופי, שהנשמות מתענגים באלוקות. כמאמר, כמו שהגמרא אומרת, בנוגע לאחר, לאישה בנבויה, שתנאים יתפללו שיכניסו אותו לגיהינום, כדי שהוא יזכה אחרי זה להזדקך, והוא יזכה להגיע לגן עדן. אז הם אמרו, מוטב דלידייני, מוטב שידונו אותו בגיהינום, וההמשך הוא, בלשון בגמרא זה, וליטי שהוא ילך, יגיע לאלמה דעתי. אז רואים שהעונג של עולם הבא הוא כל כך גדול, שכדאי כל האיסורים בדרך של הגיהינום כדי להגיע לאין סוף הזה. אז תדע לך שכל האין סוף הזה, ממה הוא נברא? מיוד. נמשך רק מאות אחת. אז אם זה רק אות אחת, אז מה הערך של כל העולם הבא ביחס לבורא? כמו אצל האדם, מה הערך של אות אחת לגבי הנפש של המדבר? הרי אות אחת אין לה שום ערך. אותו דבר ביחס לנמשל. אם כל העולם הבא נברא באות אחת, אז מה הערך שלו? דקולה חשיב ממש לגבי, דקלו חשיב ממש לגבי עצמות אין סוף ברוך. זה נחשב ביחס לעצמות הבורא כמו עין ואפס. אז אדם מתבונן בזה שכל הגן עדן, מהו? כל העולם הבא מהו? עין ואפס. והעניין הזה שכל הגן עדן הוא עין ואפס ביחס לבורא מרומז בלשון הפסוק. וזהו מה שהפסוק אומר, כי אימך מקור חיים. מה פירוש אימך מקור חיים? הקדוש ברוך הוא מקור החיים. לכאורה היה צריך להיות כתוב כי אתה מקור חיים. לא כתוב כי אתה מקור חיים, אלא כתוב כי אימך מקור חיים. מה התכוונו לומר בדיוק הזה? שבחינת מקור חיים, כל המקור של כל החיים, דהיינו גן עדן ועולם הבא, לא אומרים אתה מקור חיים. החיים האלה הם כל כך מצומצמים, שלא מייחסים אותם אל הבורא באופן ישיר, אומרים אתה מקור חיים. זה לא כבוד גדול להגיד עליו שהוא מקור חיים, כי המקור חיים הזה זה משהו, עוד אחת, צמצום גדול. אז מה אומרים? שכל המקור חיים זה אימך מקור חיים. הוא נמצא איתך, הוא חלק ממך, הוא בטל אליך. הוא רק אימך בחינת תפל ובטל לגבי מהותו ועצמותו יתברך. היהודי מתבונן שכל הגן עדן, כל העולם הבא, מה הערך שלו? עין ואפס, עוד אחת, כלא חשיב. מה זה יעורר אצלו? ועל ידי זה יומשך הרצו והתשוקה אליו יתברך ממש. ברגע שאדם יבין שכל התענוגים הללו, כל הגן עדן, כל העולם הבא זה עין ואפס, אז למה אדם משתוקק? אדם משתוקק, הוא רוצה ליהנות. ממה הוא רוצה ליהנות? ההשגות של האדם בעולם הזה זה הנאות גשמיות. גם אם הוא יתרומם ויבין שיש הנאות רוחניות, אבל אם הוא יבין שכל ההנאות הכי גבוהות שיש, והנאות הרוחניות הכי גדולות שיש, מה הן ביחס לבורא? עין ואפס. אז למה הוא בעצם אמור להשתוקק? אז למה להשתוקק? לעין ואפס? בוא נשתוקק לעצמות של הבורא, שזה האמת המוחלטת. אז יהיה לו רצו להיכלל ולהיבטל, בוא יתברך. מה אני רוצה? אותך בעצמך, לא את הדברים התפילים אליך. כמו שכתוב, כמו שדוד המלך אומר, מי לי בשמיים? מי ירגיע אותי אם אני אקבל שמיים? שמיים זה אומר דברים שמימיים. מה הדברים השמימיים יוסיפו לי? ואימך, מה שנמצא אימך, לא חפצתי. מה נמצא אימך, אמרנו קודם? אימך מקור חיים? לא חפצתי. למה? כי זה רק אימך, זה רק תפל אליך. אז מה הוא כן רוצה? פירוש, אפילו מבחינת גן עדן, שנקרא אימך מקור חיים, אז מה אומר דוד המלך? לא חפצתי. אז מה הוא כן חפץ? מה הוא כן רוצה? הקהילה והתברך ממש. הוא רוצה את הבורא, אני רוצה אותך בעצמך. לא את, את מה שתפל אליך. זה נקרא רצו. זה תשוקה, זה מרוצת הנפש להתרומם. ורצו זה, הרצו הזה, איך אדם מגיע אליו? נקרא רץ לבך. זה מה שאומר בספר יצירה, אם רץ לבך. הלב זה הבינה, זה ההתבוננות. כשהיה מתבונן במה שאמרנו קודם, אז הלב שלו משתוקק להגיע לעצמות, זה נקרא רץ לבך. שהוא בחינת יסוד האש שבלב. אש זה ביטוי של רצו. כמו בגשמיות, האש מתרומם. אש מחלה כל דבר. כל מה שיש פה, הכל מתקלה. מה, לאן האש רוצה לעלות? רוצה לעלות לשורש שלו למעלה. כשתופסים אותו פה, את האש באיזושהי פתילה, או לא משנה, בכל חומר בעירה אחר, האש אומר, מה יש לי להיות פה? את זה אני שורף. אני רוצה להגיע למקור שלי, שהרבה יותר נעלה. זה הרות, זה השר, הרץ לבך, זה הרצו. מה התנועה ההפוכה? ואחר כך שוב לאחד. אחר כך צריך להיות שוב לאחד. אחרי שיש לאדם רצו, אז רוצה להתרומם כל כך למעלה, אז עכשיו צריך להתבונן בהתבוננות הפוכה. שההתבוננות הפוכה אומרת לו, שוב לאחד, תחזור פה בעולם הזה, ותדע לך שכל מצווה גשמי שאתה מקיים פה בעולם הזה, פה אתה מתחבר לאמת. מה ההתבוננות שתביא לו לשוב? ונמשך מחמת ההתבוננות בסובב כל עלמין. זאת אומרת, גן עדן, שהתבונן בו קודם, גן עדן זה דרגה. דרגה במקום מסוים. כיוון שזה דרגה, זה נקרא ממלא כל עלמין. זה דרגה מוגבלת. אם אדם מתבונן בדרגות המוגבלות, אפילו שמתבונן בדרגה הכי גבוהה, בתוך הגבול, בהכי גבוה, בגן עדן, מה זה מעורר אותו? לרצו. אומרים ליהודי, תתבונן עכשיו לא בממלא כל עלמין, אלא במה תתבונן? בסובב כל עלמין. סובב כל עלמין זה באין סוף, בבלי גבול. מה זה יעורר אותך? ביחס לדרגה שנקראת סובב כל עלמין, אשר אין לפניו מעלה ומטה. ביחס לכוח האלוקי הגבוה שנקרא סובב, אין מעלה ואין מטה. ביחס לממלא, אתה אומר, זה דרגה פה, ואני רוצה להגיע לפה. אז אתה נמצא באיזשהו סולם. זאת אומרת, יש נמוך ויש גבוה, ואני רוצה את היותר גבוה. אבל אם אתה מתבונה מסובב כל עולמין, אתה אומר, ביחס לדרגה של סובב כל עולמין, ביחס כמו בגשמיות, כי יש לך עיגול. איזה נקודה בעיגול היא ההתחלה, ואיזה נקודה בעיגול היא הסוף? אין לך. כל נקודה שנראה לך שהיא סוף, היא בעצם גם יכולה להיות נקודת התחלה. וכל נקודה שהיא התחלה, היא בעצם גם יכולה להיות נקודה שהיא סוף. זאת אומרת, ביחס לדרגה של סובב כל עולמין, אין מעלה ומטה. אין מצב שאתה נמצא גבוה, אתה גבוה ונמוך, נמוך. אתה יכול להיות בעולם הזה הגשמי, בעניינים הכי תחתונים, ואתה רוצה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז אתה נמצא מעלה-מעלה. אז אין לך מה לרוץ, רצו, למעלה. שוב, לאחד, תשוב להתאחד עם הבורא, איפה? במעשה הגשמי פה למטה. בעולמות העליונים, עם העשייה הגשמיות, שווים אצלו יתברך. ביחס לדרגה של סובב כל העלמין, אין הבדל בין מעלה ומטה. כמו שכתוב את השמיים ואת הארץ, אני מלא. אני מלא גם שמיים וגם ארץ. אם כן, אם אצל האדם מאיר הבחינה הזו של סובב כל העלמין, לא שייך רצו בעלייה, אין לך לאן לעלות. כשאתה, יש לך תשוקה, אני רוצה לעלות. לאן אתה רוצה לעלות? מה, איפה שאתה נמצא פה, זה לא מספיק גבוה? איפה שאתה עולה, הוא יכול להיות יותר נמוך מאיפה שאתה נמצא עכשיו. כי ביחס למה יש עליות? ביחס ל... יש לך איזו סקאלה מוגדרת, זאת אומרת, אני רוצה לעלות. אבל אם אתה הבנת שהוא סובב כל העלמין, אז מה, לאן אתה רוצה לעלות? אתה נמצא כרגע הכי גבוה. כי הוא נמצא למטה כמו למעלה. אם אתה עושה את רצונו, אם אתה מחובר אליו, אז לא צריך לומר אני למטה. אתה למטה, אתה למעלה. אתה מחובר אליו. וכל העליות, כל מה שמדובר בהרבה מקומות שיש עליות, כמו שאומרים, ילכו מחיל לחיל, אז כל העלייה וכל ההתקדמות, זהו שייך רק בבחינת ממלא כל עלמין. כשאתה נמצא בבחינה של ממלא כל עלמין, יש ילכו מחיל לחיל. אתה הולך ועולה ומתקדם, ואתה אומר מה שאני עכשיו זה יותר מה שהייתי קודם, וכן הלאה, זה שייך רק בממלא כל עלמין. אבל בסובב כל עלמין, לא שייך ילכו מחיל לחיל, כי אתה כל הזמן נמצא בנעלה ביותר. ועד רבה, מבחינת גילוי זה, זה סובב כל עלמין, יהיה לעתיד לבוא למטה דווקא, איפה יחושו את האין סוף הזה? פה בעולם הזה הגשמי, לעתיד לבוא, יהודי ירגיש שפה למטה, למטה ולמעלה זה אותו דבר, כי אני נמצא מחובר עם הבורז. אז עד רבה, למטה זה יהיה יותר מורגש בגלוי, למרות שזה אותו דבר למעלה ולמטה. אבל מי ישיג את זה? מי ישיג שבאמת התחתון, וכמו העליון, איפה יהיה בגילוי התחושה הזו? לא לנשמות בגן עדן. התחושה הזו תהיה דווקא בעולם הזה הגשמי. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, ולא תוסיף קום. אז בפשט זה פסוק שכתוב בדברי תוכחה. לא תוסיף קום עוד בתולת ישראל. אז זה ביטוי שחלילה לא יהיה יותר עליות. אז אם לא יהיה עליות, זאת אומרת, יהיה נפילה ולא תוסיף קום. אבל כל פסוק בחסידות, מתפרש ברמה החיובית שלה. אז ולא תוסיף קום, זה ברכה הכי גדולה. כי אם אומרים לך שאתה צריך להתרומם, פירושו שאתה נמצא במצב מוגבל ויש לך לאן להתרומם. אבל אם תגיע לשיא החיבור, לאין סוף האמיתי, אין לך מה לקום, אין לך לאן להגיע. אתה נמצא כבר. שאין צריך להיות, כי יהיה הגילוי למטה, על די קיום התורה במצוות בעשייה. כי איפה נמצא הרצון של הקדוש ברוך הוא? במצוות המעשיות שאתה מקיים פה למטה. זה שוב, זה נקרא שוב לאחד. אם רץ לבך, אתה רוצה להתרומם, להגיע לאין סוף, שוב לאחד, תקיים, תניח שפילים פה בעולם הזה, פה אתה מחובר אליו. הרבה יותר גבוה מכל הדרגות של הנשמות שנמצאות במקומות הכי נעלים. ולכן נמשך מזה בחינת שוב. כשאדם יש לו את הקרה הזו בסובב כל עולמין, אז מה התנועת נפש שלו? אז אני, איפה שאני נמצא, עושה מה שנדרש ממני. תעשה מה שאתה צריך לעשות בפינה שאתה נמצא, אתה מחובר הרבה יותר מאשר אחד שרוצה להשיג כל מיני השגות. איפה שאתה נמצא, תעשה את מה שנדרש, זה הכי נעלה שיכול להיות. והוא בחינת עירה וביטול שלמעלה מבחינת אהבה. כתוב שרצו זה אהבה. אהבה זה יש. למה זה יש? כי אהבה, אני אוהב, אני מרגיש, אני רוצה להתרומם, אז האהבה הזו זה ישות. השוב זה עירה. מה זה עירה? זה לא, אני לא הולך איפה שלי נראה יותר נוח, אלא לאן אני רוצה ללכת? איפה שהקדוש ברוך הוא צריך אותי, איפה שהוא רוצה שאני אהיה. זה ביטול, אז השוב הוא יותר גבוה באמת מהרצו. והוא בחינת יסוד המים. אם רצו זה אש, אז שוב זה רוגע. רוגע זה מים, שבמוח חוכמה. הרצו אמרנו זה נמצא בבינה, בינה ליבה, זה האש. הרצו זה החוכמה, זה המים, זה הירידה למטה, זה הרוגע, זה ההתחברות האמיתית לקדוש ברוך הוא. כוח מה שלמעלה מבחינת בינה ליבה. אז כל התורה והמצוות, מה נדרש מיהודי? כל הזמן להיות מבחינת רצו ושוב. אם הוא רק ברצו, נראה לו בתחושה שלו שהוא עולה והוא רוצה לעלות, וזו שאיפה מאוד גבוהה וזה טוב, אבל אם הוא יודע שהתכלית הוא כאן, אז השוב הוא הרבה יותר גבוה מהרצו. אחרך יבוא האדם לבחינה זו, איך אדם יגיע לרצו ושוב? מה יעורר אותו לרצו ושוב? הוא על ידי קיום המצוות. תדע לך שאתה מקיים מצוות, המצוות יעוררו אותך לרצו, והמצוות יביאו אותך להכרה שיהיה שוב. זה המפתח לעבודת השם נכונה. למה רואים, למה המצוות יש להם את הסגולה הזו, גם לרצו וגם לשוב? נכתיב, כתוב בפסוק שכשהקדוש ברוך נתן לנו תורה ומצוות, הפסוק אומר, מימינו אש דעת למו. אז מה זה, ימין או אש? ימין ואש זה שני הפכים. אש זה גבורה, שמאל. ימין זה חסד, מים. אומרים, מימינו אש. זאת אומרת, יש כאן שילוב, גם של ימין וגם של אש. אש זה רצו, וימין זה שוב. זה מה שמפרט. אש דת, ימינו הוא בחינת מים. וגם אש דת, יש בזה בתורה גם ימין, מימינו, מים וגם אש, שכלולים מבית בחינות אלו. התורה והמצוות יש להם בתוכם גם את הבחינה של האש וגם את הבחינה של המים. ועל ידי זה יבוא האדם לבחינת רצו ושוב. כשאדם יקיים את המצוות ויקבל את הכוח הנפשי גם להיות בתנועה של רצו, אש, וגם לחזור לתנועה של מים שזה שוב. שהוא בחינת אש ומים. שהם כללות התורה, אמרנו הרי קודם שמה התכלית בכל התורה, כל התורה התכלית שלו זה להיות רצו ושוב. אז המצוות הם מביאים את האדם לתכלית, שעל דבר זה הוסדו כל המצוות, שהוא רק שיהיה בחינת העלאת מן, דהיינו התערותא דלתתא, והמשכת מד, בחינת התערותא דלעילא. אתה תקיים את המצווה, כשאתה תקיים את המצווה אתה תעשה התערותא דלתתא, וזה ייתן את הכוח שמלמעלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את ההתעוררות מלמעלה, שיהיה לך מה? רצו ושוב. המצווה זה העבודה שלך, ואתה תקבל מלמעלה שיהיה לך באמת רצו ושוב. עכשיו הוא מסיים בשתי שעות האחרונות של הפרק, בפרק הבא יאריך בזה יותר, הרי התחלנו שפרה אדומה הוא מסמל את כל המצוות, את כל התורה, למה? אז קודם כל הקדמנו שמה זה כל המצוות, מה יש להם, מה המטרה של כל המצוות? רצו ושוב, זה כל המצוות. פרה אדומה מסמל את כל העניין הזה. למה? כי בפרה אדומה אנחנו מוצאים גם אש וגם מים. צורת הפעולה, צורת ההתעסקות עם הפרה אדומה דרש גם, והנה מצוות פרה אדומה הוא כללות עניין זה. פרה אדומה כלל גם אש וגם מים. כי הרי מה עשו עם הפרה אחרי ששחטו אותה? שרפו אותה. ומה אחר כך אחרי ששרפו אותה ונתה האפר? מה שפכו לתוך הכלי עם האפר? מים חיים. ועכשיו מזים את התמה עם קצת אפר שמעורב בו מים. זאת אומרת, מה יש באפר הזה במצוות פרה אדומה? מה הוא כולל? אש ומים. אז זה כל התורה כולה, רצו ושוב. לכן פרה אדומה נקראת זאת חוקת התורה. זה מה שהוא אומר, בעיני מצוות פרה אדומה, הוא כללות עניין זה בבחינת הרצו ושוב. הרצו זהו עניין שריפת הפרה לאפר. והשוב זהו עניין ונתן עליו מים חיים אל כלי. ולכן נאמר בדייקה, לכן דווקא על מצווה הזו של פרה אדומה כתוב, זאת חוקת התורה. כי פרה אדומה היא מצווה שמביאה, מגלמת בתורה, בתפילין למשל, אתה לא רואה את שתי התנועות הללו, של רצו ושוב. בציצית אתה לא רואה בגלוי רצו ושוב. אבל בפרה אדומה אתה רואה בגלוי, איך מקיימים את המצווה? אש ומים. לכן זה מסמל את כל המצוות כולם, את כל התורה כולה, ולכן זה נקרא זאת חוקת התורה, שזה הסמל של כל התורה כולה. בפרק הבא יפרט יותר את העבודה של הרצון והשוב שיש בה פרק.